בעזרת השם, בדברי רבי אברהם סבא. צרור המור, יש בספר שלו באשכול הכופר התייחסות למצוות בכלל ומצווה ציצית בכללן, על כוח ההגנה שבהם. זאת אומרת, הזכרנו כבר מדברי צרור המור בסוף פרשת שלח ובפרשת, תחילת פרשת קורח, שהוא מדבר על העניין של ציצית כקישור כל הדברים. זאת אומרת, הוויכוח של משה רבינו מקורח זה לגבי היחס למצוות, תורה, חוכמה. האם זה דברים שיש בהם כוח ויש בהם קדושה מצד עצמם, או רק מצד הקדוש ברוך הוא שנותן בהם ומצד עצמם הם כלום. הקדוש ברוך הוא הכל. והסוד של פתיל תחלת, הסוד של ציצית זה לקשר את כל הדברים אל שורשם. וכשמקשרים את כל הדברים כולם, זאת המצווה של ציצית. פתיל תחלת, כשקורח לא מוכן לקבל, ולא, הוא רואה את הליט שכולה תחלת, והיא פתורה מציצית, לא צריך את הפתיל תחלת הזה. באשכול הכופר, הרב צרור המור, באשכול הכופר על רות, מזכיר גם את העניין הזה, אבל הוא נכנס לבאר באופן כללי את המושג של ההגנה שבמצוות, הבגד שבמצוות, ולא רק מצוות ציצית, כל המצוות כולן, הם בגד, הם שמירה, הם כסות, הם לבוש לאדם, וכמובן שהדברים נלמדים בחלק עיקרי מהם ממצוות ציצית, כמו שבעזרת השם נראה. הרבי אברהם, רבי אברהם סבא נעמד על הפסוקים במגילת רות, ויען בועז ויאמר לה, בועז אומר לרות, הוגד הוגד לי, כל אשר עשית את חמותך, סיפרו לי את כל מה שעשית אחרי מות אישך. זאת אומרת, כבר לא היית חייבת לעזור לחמותך, כי את פטורה, בעלך כבר מת, ובכל זאת עשית את חמותך. ואת עשית מסירות נפש גדולה מאוד, כמו אברהם אבינו. ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך. כן? כמו שאברהם אבינו מארצך, ממולדתך, מבית אביך, גם את עשית את זה, אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת, תמול שלשום, עם שהיה בסכסוך עם עם ישראל, לא ראית בהם שום טובה ומעלה, זה לא ידעת אותם, אז תמול שלשום, לא, הם היו מעונים, הם היו שפלים, הם היו עם זרי ישראל, ועלה מדיין ועמלק והשחיתו את ארצם, זה לא היה מצב שמשתלם או כיף להצטרף לעם ישראל, ואת בכל זאת עשית את זה, לא עשית את זה בשביל תשלום גמול, לא עשית את זה כי זה משתלם או כי זה נחמד, לשם שמיים, ישלם השם, פועלך, פועלך זה בעולם הזה, ותהי מזכורתך שלמה, המזכורת השלמה, השכר השלם, הרי מגיע בעולם הבא, אשר באת לחסות תחת כנפיו. יפה, אז מה זה אשר באת לחסות תחת כנפיו? זאת ההגדרה של גרות. נכון? זה מה שהוא אומר. באת לפה, הצטרפת לעם ישראל במסירות נפש לחסד, זה נקרא בלשון הפסוק, אשר באת לחסות תחת כנפיו. התרגום מתרגם את זה, דעתת להתגיירה, באת להתגייר, ולהתחבאה, להתחבות, תחות תלל שכינת יקרי. מתחת הצל של שכינת כבודו. זה לשון התרגום, יונתן בן עוזיאל. ובא הרב... אשכול הכופר, כן, רבי אברהם סבא, ובא ואומר שהיא באה לחסות תחת כנפות השכינה, בלי שום סיבה אחרת, והיא באה להיות מחוסה בכנפי השם ובכסותו, ולא בכסות אחרת. יפה, אז דבר ראשון צריך להבין, ובהערות פה של מהדורת עוז והדר, הם מביאים פה את דברי הרמב״ם, במורה נבוכים, חלק א', פרק מ"ג, שם הרמב״ם מסביר בכלל בחלק א', באורי מילים ומושגים בתנ״ך, והוא מדבר גם על המילה הזאת שנקראת כנף, מה המשמעות של כנף. אז הוא אומר, כנף הוא שם משותף, זאת אומרת, הוא כולל בתוכו הרבה סוגי דברים שנקראים בשם כנפיים, רוב שיתופו מצד האשלה. זאת אומרת, יש משהו שהוא כנף, שזה הכוונה הבסיסית, לא הייתי אומר המקורית, כי זה לא משהו שהתפתח במשך הדורות. לא כשאנחנו מדברים על לשון הקודש, אולי לשפה מאוחרת יותר כן יש שימוש בהשאלה בצורה של התפתחות, פה מלכתחילה בלשון הקודש נאמר המילה כנף, נאמרת על כמה סוגי דברים, אבל יש את השורש, את העיקר, ויש את אלה שבאים מלשון השאלה, משתפים את זה לעוד נושאים. אומר, השורש של המילה, התחלה של המילה, זה איך שהוא קורא לזה בתרגום של אבן תיבון, הנחתו הראשונה, לכנפי בעלי החיים הפורחים. בסדר? בתרגום של שוורץ זה נשמע יותר טוב. הוא אומר, בראשיתה נקבעה המילה לעברה של בעל החיים המתעופף. בסדר? כנפיים זה המילה כנף. כנף זה כנפיים של ציפור. כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים. טוב, ואז, ואחרי כן, ושאל השם לקצות הבגדים ופינותיהם. נכון, אנחנו רואים גם את הביטוי הזה בתורה, על ארבע כנפות כסותיך, על כנפי בגדיהם, קצוות הבגד. טוב, ואז יש לנו גם את קצוות ארץ. היישוב, השוליים הרחוקים מהמקומות שבהם אנחנו נמצאים, פסוק באיוב למד זין, לאחוז בכנפות הארץ, וינערו ממנה רשעים, מה הם כנפות הארץ? הקצוות של הארץ, איפה שאנחנו במרכז, זאת אומרת לפחות לפי ההתייחסות שלנו, והמקומות הרחוקים מאיתנו הם קצוות הארץ, כן, כל אחד עם החוץ לארץ שלו. מכנף הארץ מירות שמענו, כנף הארץ, קצה הארץ, והוא מצטט שרבי עונה אבן ג'נח, שהיה לפני 1200 שנה, והוא אחד מהמדקדקים הראשונים, מגדולי המדקדקים הראשונים, הוא אמר שיש משמעות, והרמב"ם מקבל אותה, שיש משמעות במילה כנף גם מלשון הסתרה. אומר קרוב לערבית שבה אומרים כנפת לשי, והכוונה הסתרתי אותו. כנפת, כנף זה להסתיר, ולכן המפרש אבן ג'נח, ולא ייכנף עוד מורך, לא יסתר ממך, מאירך, לא יסתתר ממך, מלשון הסתר, מלשון הסתר, ולא יתחבא. אומר, זה, אומר הרמב״ם, זה פירוש יפה, וממנו, לדעתי, אומר הרמב״ם גם, ולא יגלה כנף אביו, לא יגלה סתר אביו. דרך אגב, בהמשך הדברים יש כל הכופר, גם מביא את הפסוק הזה ומסביר לפיו את העניין של גילוי ערווה, גם במשמעות של כנף, במשמעות הזאת, וגם הפסוק שאנחנו דנים עליו, פה, אשר באת לחזות אחת כנפיו, ובהמשך רות, גם יש לנו עוד פסוק, כשרות באה לבועז ומבקשת ממנו, ופרסת חנפיך על אמתך. מה הפירוש? אומר הרמב״ם, פרוס את הגנתך על שפחתך. לפי המשמעות הזאת, זה גם כנף. אצל כשרואים בפסוקים אצל הקדוש ברוך הוא, כן? לחסות תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה כנפיים? וגם במלאכים, לפי מה שהרמב״ם אומר, שהמלאכים אין להם גוף, אז מה הכוונה אשר באת לחסות תחת כנפיו או כנפי המלאכים? אז בפסוק שלנו, אשר באת לחסות תחת כנפיו, באת למצוא מחסה תחת הגנתו. טוב, הרמב״ם עצמו ממשיך שם ומדבר על עניין כנף אצל מלאכים, שגם הם אותה משמעות של סתר והגנה. יפה, אז יש לנו את המילה כנף, וחשוב לשים לב למשמעויות השונות של המילה הזאת, וכאן כשאנחנו מדברים על בת לחסות תחת כנפיו, חייבת להיות ההבנה כמו שהרמב״ם כותב, שמבקשת הגנה, שהקדוש ברוך הוא יסתירני, יחביאני תחת צל כנפי השכינה, בלשון התרגום, להחבאה, להתחבאה, תחות תלל שכינת יקרי. לפי איך עושים את זה? איך מתחבאים תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא? לפי שכסות התורה והמצווה הוא הכסות האמיתי המגין על האדם לבליקה אותו שרב השמש, הם מקרי הזמן ומיני מידות הדין. זה שני דברים שונים, יש מקרי הזמן, כמו שהרמב״ם במוירה מסביר בהרחבה, יש דברים שמעצם המציאות הם התקלקלות, כל דבר שהוא נברא הולך ומתקלקל, ולכן גם לאנשים בעולם קורה אצלם קלקולים, ויש גם דברים שבאים מכוחות הדין ששולטים במצבים מסוימים, כשאנשים עושים דברים מסוימים, ולכן יש דברים ששולטים בעולם, שרב ושמש, שני סוגי עונשים או קלקולים שיש בעולם, וזהו וסוכה תהיה לצל יומם, זאת אומרת סוכה היא צל, מחורב, להינצל מהחורב, ולמחסה, ולמסתור מזרם וממטר. כן? סוכה תהיה לצל יומה מחורב, וכמו שרשי שם מסביר, מדובר על העתיד לבוא, וזה רמז, אומר אשכול הכופר, על מיני מינות הדין, שאין יכולים להזיק לאדם, בסיבת צל הסוכה והמצווה. המצוות הן כמו סוכה, שהיא לאדם צל יומם מחורב, ומחסה ומסתור מזרם וממטר. כאומרם, לבל יקר אותנו שרב השמש. ולכן עם ישראל מקיימים את המצוות, יש להם לבוש מהמצוות, להגן עליהם מהמזיקים. לעומת אילו שלא מקיימים מצוות, אם זה אומות העולם, שאין להם תורה ומצוות, נקראים ערומים, בלי לבוש. חזל אומרים, בגמרא בעבודה זרה בב ג' שכשהקדוש ברוך הוא דן את אומות העולם על שלא קיימו את התורה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, בסוף, אחרי כל הוויכוח, לא נעריך כי דיברנו עליו כבר בעבר, מצווה קטנה יש לי וסוכה שמה, קיימו אותה. אתם רואים שאתם רוצים לקיים את המצוות? הנה, מצווה אחת. והם עושים סוכות, והקדוש ברוך הוא מוציא להם חמה מן הארתיקה, והם בורחים. למה? כי הם לא יכולים לעמוד לפני אור השמש. כל זה לפי שאין להם כסות המצווה להגן עליהם מפני החמה, ולכן הם נשרפים בחמה. הם נשרפים בשמש כי אין להם את המצוות שמגנות על האדם כדי שהוא לא יכווה מהשמש, אבל הוא שמש צדקה ומרפא בכנפיה, וכמו שהגמרא דורשת על שמש צדקה ומרפא בכנפיה, גמרא בעבודה זרה דף ג' עמוד ב' וגמרא בנדרים, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה ומקדיר, והשמש תזרח עם כל העוצמה שלה, רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בה. רשעים נידונים בה, לכתיב כי הנה היום בא בוער כתנור והיו חול זידים וחול עושי רשעה קש וליאת אותם היום הבא. צדיקים מתרפאים בה, לכתיב וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. בא הצרור המור ואומר משהו מאוד מעניין, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. שמש אין לו כנפיים, אז מה זה כנפי השמש? אז הוא מפסק את הפסוק קצת אחרת, אומר שמש צדקה ומרפא, פסיק. איך שמש הופכת להיות צדקה ומרפא במקום וליהת אותם היום הבא, במקום שהיא תזיק, שלא יקנו שרב השמש, בכנפיה, הכנפיים שיש לאדם, הכסות, המצוות, הן הסוכה יומם לצל יומם מחורב. שמש צדקה ומרפא בכנפיה, הרמז שהוא שמש צדקה ומרפא ואינו שורף לישראל כמו שהוא שורף לאומות העולם, מצד כנפי המצווה והכסות. זה בכנפיה כאומרו על כנפי בגדיהם שהוא כסות של מצווה. מצווה ציטית נקראת כנף, גם כל המצוות נמשלות לכנף, כמו שהגמרא אומרת בשבת דף ממתת עמוד א', כנסת ישראל יונה נמשלה, מה יונה כנפיה מגינות עליה, אף ישראל מצוות מגינות עליהן. אז מי שיש לו כסות הוא מוגן, והשמש הופכת להיות עבורו שמש צדקה ומרפא, ומי שאין לו כסות הוא ארום בלא לבוש ומכסה. אומר, ולא רק באומות העולם אלא אפילו בעם ישראל, מי שאין לו, מי שאינו מקיים מצווה, הגמרא במגילה למד בית עמוד א', הוא נקבר ארום בלי אותה מצווה. אז לא ניכנס כעת לסוגיה שם של ספר תורה, אחרי ספר תורה ארום, דיברנו על זה בהרחבה בשיעורים על הלומדס, אבל מה הגמרא אומרת שם, עומר הבאיה הוא נקבר ארום בלא אותה מצווה. זאת אומרת, אתה רואה פה את הביטוי הזה, שמצווה נקראת בגד, להיות בלי המצווה נקרא להיות ארום. אותו דבר ממשיך האשכול הקופה ואומר, מוצאים באדם הראשון. אדם הראשון מדבר על עצמו ואומר, ואירא כי ארום אנוכי ואחווה, וידעו כי ארומים הם. מי יגיד לך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי ארום אתה, מן העץ אשר ציוויתיך, נכון? אז מה כל הביטוי הזה על ארום? רק עכשיו הוא היה ארום? לפני שהוא עבר על מאמר השם, לפני שהוא אכל מעץ הדעת, הוא היה מכוסה? הרי לא נכון, נכון? הוא תמיד היה ארום. עד שהקדוש ברוך הוא ויעץ השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות עור. אבל העניין, כי קודם החטא היה מכוסה בכיסוי המצווה. איזה מצווה הייתה לו לפני החטא? לא לאכול מעץ הדעת. וזה שהוא לא אכל מעץ הדעת, הלביש אותו בכיסוי של מצווה, ויצב השם אלוקים. זה הציווי. על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב הרע, לא תאכל ממנו. אבל אחרי שחטאו, הם ידעו כי ערומים הם בלי לבוש המצווה, אלא כיסוי חטאה, כיסוי של חטא. חיסרון, אין להם את הבגד, ולכן אומר לו השם, מי יגיד לך כי ארום אתה עכשיו ולא לפני כן? עברת על הציווי וחטאת, לכן מצאת את עצמך ארום בני הלבוש של המצווה. לפני כן היה לו לבוש תכסיסי מלוכה, לבוש מלכות ומצווה, ולכן אתה עכשיו פוחד, לכן נבהלת ופחדת מהחטא. פחדו בציון חטאים, אחזה רעדה חנפים. ואז מתחיל, מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? נכון, זה המשך הפסוקים בישעיהו למד ג', מי יגן עליהם מהחמה והאש השורפת? מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגן עלינו ממוקדי עולם? אין לנו כסות, אין לנו בגד. אותם שהם מלובשים המצוות, ממשיך הפסוק בישעיהו ואומר, הולך צדקות ודובר מישרים, מואס בבצע מעשקות, נוער כפיו מתמוך בשוחד, אותם אוזנו משמוע דמים ועוצם עיניו מראות ברע, הוא מרומי משכון, מצודות צלעים מסגבו וכולו וכולי, כל המשך הפסוקים שם. מה זה? אז מה התחלה פה? הולך צדקות. למה דווקא צדקה? היא הסמל כאן לבגד. אומר אשכול הכופר, כי צדקה, יש לנו סוגיה שלמה בבבא בתרא, שהגמרא מביאה את הדוגמה הזאת, שצדקה היא בגד, היא שריון, היא הגנה על הבן אדם מהאש. היא כמו לבוש שמגן על האדם מהאש, ממש כמו שריון. הגמרא אומרת, וילבש צדקה כשריון, בבבא בתרא ט' עמוד ב'. מה לומר לך? מה שריון זה? כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול. הצורה שהשריון קסקסים בנוי, זה המון המון חלקי מתכת, שהם פרוסים אחד על השני, כך זה יוצר מצב שאפשר גם לנוע, וגם כל החלקים ביחד מגנים על האדם. אף צדקה, אומרת הגמרא, כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. מה שריון זה? מגן על בעליו במלחמה, אף צדקה מגינה על עושיה מדינה של גיהנום. וכן, גם כן, צדקה מצלת ממיטה ממש או ממיטה משונה. גם שם בגמרא בדף יוד עמוד א', לא יועיל הון ביום עברה וצדקת תציל ממוות, ובמשלי פרק יוד, לא יועילו אוצרות רשע וצדקת תציל ממוות. אומרת הגמרא, שתי צדקות הללו, למה? למה כתוב פעמיים במשלי, בפרק יוד א' ובפרק יוד, שצדקת תציל ממוות? אחת שמצילתו ממיטה משונה, ואחת שמצילתו מדינה של גיהנום, וכעובדה דבנימין הצדיק, בפרק כמה דבטרה, בבבסר יוד א' ומד א', והבת של רבי עקיבא בפרק מי שהחשיך, הסיפורים הידועים שהיו שם, אם זה אצל בנימין הצדיק שפרנס את אותה אישה, שכמו שהחופץ חיים מסביר באהבת חסד, לא הגיע לה לקבל מקופה של צדקה, כי היא לא עמדה בקריטריונים, כי היא לא הייתה בקריסה, היא לא הייתה ענייה עדיין, היא עדיין הייתה בפרנסה, רק הייתה צריכה עזרה, ובנימין הצדיק הולך ונותן לה משלו, כי הקופה של צדקה לא יכולה לתת לה, אז הוא נותן לה משלו, ואז הוא זוכה באמת להינצל ממוות ל-22 שנה, הוסיפו לו. והבת של רבי עקיבא, שלפי האמירה של החוזים בכוכבים, הייתה אמורה למות ביום החתונה שלה, ובפועל ניצלה ממוות, כמו שיצא רבי עקיבא ודרש, וצדקת תציל ממוות, ולא ממיטה משונה, אלא ממיטה עצמה. לא רק הצלה ממיטה משונה, אלא הצלה אפילו ממיטה עצמה, וכל זה, ההגנה שיש בצדקה, זה לא דווקא מכוח הצדקה, אלא מסיבת כסות המצווה. הבגד של המצווה הוא מגן על האדם. ויותר מזה מוסיפה אשכול הכופר, זה לא משהו שתגיד וואו, טוב, צדיקים יש להם את ההגנה הזאת. לא, ולא על צדיקים בלבד. אפילו על רשעים המצווה מגינה, גמרא בעירובין, אף יוטט עמוד א' ובסוף חגיגה חף זין עמוד א', אמר איש לקיש פושעי ישראל, פושעים, נכון? אין אור של גיהנום שולטת בהם. קל וחומר ממזבח הזהב. מה מזבח הזהב שאין עליה אלא אובי כדינר זהב? כזה אובי דק, זה דבר מועט. בכל זאת, כמה שנים אין האור שולטת בו? לא חסר זהבה. נעשה בונס, אומר רשי, והזהב לא חסר. פושעי ישראל, שלמרות שהם פושעים, שמלאים מצוות כרימון, לכתיב כפלח הרימון רקתך, על לקרי רקתך אלא ריקתך, שאפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון, על אחת כמה וכמה, זאת אומרת, על מי אתה מדבר פה? על פושעי ישראל. אבל היות ויש גם להם מצוות, יש להם הגנה. עוד פעם, כל פרט הוא כמו שריון, כמו שריון קסקסים, כן? שכל וילבש צדקה כשריון, כל פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, כל קסקס וקסקס, כל פיסה ופיסה של השריון מצטרפת להגן על האדם. וגם כאן אתה רואה שאפילו שהאדם הוא רשע, יהיה לו בכל זאת את ההגנה של המצווה, ו... המצווה מגינה בעולם הזה ובעולם הבא, ומי שביטל מצוות עשה נקבר ערום בלי לבוש המצווה ומוכן לכל פורענות, ואין לך עונש גדול מזה. טוב, הוא ממשיך ואומר שיש גם כמה סגולות שונות. כל מצווה יש לה את המצווה שלה, את הסגולה שלה. זה כמו אש שיש לה כמה תכונות שונות. היא יכולה להתיך והיא יכולה להקפיא, היא יכולה להצמיח והיא יכולה לחלות. השאלה במינון, השאלה בכמות, השאלה איך זה עובד ומול מה, אבל יש בה כמה וכמה סגולות ורפואות. וכך גם כינר מצווה ותורה אור, יש לה את התכונה הזאת שיכולה, יש בה כמה מיני חפץ וכמה מיני סגולה, וכל אחד לפי הצורך שלו, לפי הדברים שלו, יש מצוות שמגנות מהפורנות, כמו צדקה, יש מצוות שמעשירות, כמו הקטורת, גמרא ביומא חבב עמוד א', יש מצוות שמטילות אימה, כמו תפילין, כן, הגמרא בברכות, דבב עמוד א', לכתיב יראו ממכה, וכדרך זה שער המצוות. כל המצוות, כל מצווה יש לה את הסגולה שלה גם כן. כולן הגנה, כולן כסות, לבוש, בגד, סוכה שמגן על האדם, אבל לכל אחת יש את הסגולה הפרטית שלה גם כן. לפיכך, צריך אדם להיות זריז בכל אחת מהן, כל אחת מהמצוות, ששם חס ושלום, אותה מצווה שביטל, הוא הדבר היותר צריך לו, כמו המים, כן? יש לחם מועילוס להסיר רעב, מים לצמח, חום לקור, כסות לאדם שצריך לבוש. כל אחד יש צורך משונה, וכך גם כל מצווה משלימה חלק אחר. בדרך כלל, אבל בדרך כלל, מצוות מגינות על האדם כמו המלבוש, שהוא המלבוש האמיתי של המצווה. כאומרו, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה. אומר הפסוק במצוות ציצית, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה. רגע, מה הכפלות הזאת? אחרי שאמרנו כסותך, למה הוא חוזר ואומר אשר תחסה בה? כסותך זה כיסוי, זה בכסות מתכסים, לא? אלא, אומר יש כל הכופר, לרמוז שזהו הכסות האמיתי של המצווה. שהוא מתכסה בה מן הפורענות. כשאתה תשים גדילים על כנפות, על ארבע כנפות כסותך, אשר תכסה בה, אתה תכסה את עצמך בציצית הזאת מהפורענות, כאומרו, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו. הוא אוהל השם, ומכסהו לכסות בה באמת. המצווה, ומצווה ציצית, זה מכסה את הבן אדם, זה צופן אותו, זה שומר אותו, זה מסתיר אותו, ומכסה אותו באמת. אבל שער כסות, יש גם בגדים שאנשים לובשים, הוא מעדה בגד. מה זה מעדה בגד? אז יש לו לשון מאוד עשירה. הוא מתכוון מעדה בגד, בעיקרון פסוק במשלי, פרק חף א', מעדה בגד ביום קרה. זה אדם שהולך ולובש, יש בגדים כאלה, שהם בגדים יפים מאוד, ולובשים אותם ליופי. אבל הם עשויים מבד דק מאוד, הוא לא נותן הגנה, הוא אפילו שקוף, רק לובשים אותו ליופי. יש בגדים שהם רק ליופי. אומר מעדה בגד, מעדה מלשון עדי, נכון? מלשון קישוט. אומר אדם שלובש מעדה בגד ביום קרה, הדבר הזה לא מועיל בכלל. אותו דבר אומר גם מי שבא ולובש את כל הבגדים האלה. כל הבגדים האלה הם נראים יפה מאוד, אבל הם לא מגנים. הדבר הוא לעדי ותכשיט, ואינו מגין ומכסה על האדם. מה מגין על האדם? מכסה אותו באמת? כסות המצווה. וזהו, אשר תכסה בה. ארבע כנפות כנוסך, כסותך, אשר תכסה בה, זה מכסה אותך באמת. אומר, הגמרא אומרת בפרק התחלת, מנחות מגיעים לעמוד בית, חביבין ישראל, שחיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות. סיבבן, בעצם הגמרא זה סיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות. תפילין בראשיהם, ומזוזה בפתחיהם, וציצית בבגדיהם. ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ, ראה עצמו ערום. אמר, אוי לי שאני ערום בלא מצווה, כיוון שנזכר מילה שבבשרו התיישבה דעתו עליו. נכון? גמרא מוכרת, הסיפור הזה שקרה עם דוד המלך. לרב אשכול הכופר, יש פה מהלך מעניין לבאר את הסיפור הזה. מה הסיפור פה עם דוד המלך? מה זה הבית המרחץ? מה מגלים לנו בדבר הזה? טוב, בכל אופן, נעבור שנייה מה הוא אומר. אחרי דוד המלך ראה, נתיישבה דעתו עליו, לאחר שיצא, אמר עליה שירה, למנצח על השמינית מזמור לדוד, על המילה שניתנה בשמינית ביום השמיני. אומר, הנה מבואר, שמי שאין לו מצווה, הוא ערום בלי לבוש. לכן הוא אומר שאפילו הציצית שהוא לבוש מצווה, כשאדם נכנס לבית המרחץ, או יקרה לו שום יקרה ואינו מתעטף בו, הוא ערום. אבל ברית מילה היא מצווה חקוקה בבשרו בסוד עוד ברית קודש, ואפילו יהיה ערום מכל המצוות, ומלובש בבגדי מלכות חמד וחור בכוח מצוות ברית מילה. ולכן דוד כשראה את המילה, נתיישבה דעתו כאילו הוא לבוש בכל מיני לבוש. זאת אומרת, הוא יכול להיות בפועל ערום בלי בגדים, אבל הוא לבוש, בלבוש ההגנה של מצוות ברית מילה, כי לפי שהמצווה הזאת היא מצווה גדולה, ובסיבתה הם דביקים בשם השם, כאומרם זל, וכמו שכתוב בתיקוני זוהר, תיקון עין, כופלה מדמות בית, אריכות גדולה, מי יעלה לנו השמיימה? ראשי תיבות מילה, סופי תיבות שם הוויה, ולכן אמר עליה שירה, לנצח על השמינית, אז אשכול הכופר רומז שמילה ניתנה ביום השמיני, וגם ניתנה בשמונה אותיות האלו, שם הוויה ומילה. הוויה זה ארבע אותיות, ומילה זה ארבע אותיות, אז זה ניתנה בשמינית. עכשיו, מה הסיפור פה? דוד המלך נכנס לבית המרחץ, הוא ראה עצמו ערום. הוא אומר, הוא רואה את עצמו שברוב הימים עם ישראל לא תמיד יוכל לקיים את כל המצוות. אומר, יבואו זמני שמדות, יבואו זמנים שיהיו גזרות, ורבי אברהם סבע בעצמו, הרי ברח מספרד, והגיע לפורטוגל, ואז גורש גם מפורטוגל, ובדרך לאיטליה, הוא נפטר באונייה, והביאו אותו לברונה, שבאיטליה שם קברו אותו, אבל הוא מדבר מתוך מה שהוא רואה, יש מצב של גזרות ושמדות, ואי אפשר לקיים מצוות, וגוזרים שלא יעסקו בתורה, כמו בימי רבי עקיבא, נכון? גמרא בברכות סמך א' עמוד ב', וכן על תפילין ועל ציצית, כמוזכר בתלמוד. טוב, אז תפילין כתוב מפורש, בגמרא בשבת פמתת עמוד ב', הסיפור עם אלישה בעל כתפיים, שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה לישראל, של כל המניח תפילין ינקרו את מוחו. לגבי ציצית, לא מצאנו מפורש שהייתה גזרה לא ללבוש ציצית, אבל יש גמרא לבסנדרין, דף י' ב' עמוד א', ששלחו לרבה זוג במרקת ותפסו נשר, ובידם דברים הנעשה בלוז. זאת אומרת, הייתה אז גזרה על התחלת. בזכות הרחמים ובזכותם יצאו בשלום. כן? אז התחלת היה אז גזרה של התחלת. הרב בני יהוידע, בני שחי כותב, שהיה באותו זמן גזרה ממלכי רומא שלא יצבעו תחלת לציצית. והיו עושים עליהם עלילה שעברו על גזרת המלכות, בנר ארוך על הספר הארוך, ונראה לי שגם בספרי ההיסטוריה הם מספרים שהייתה גזרה מצד השלטון הרומאי, שרצו לקחת את כל החלזונות של ייצור הארגמן והתחלת לתועלת הבגדי המלוכה, והיה אסור לאנשים פשוטים להשתמש עם הצבעים האלו. אז בכל אופן, כנראה שזה משהו מתכוון שהייתה גזרה גם על ציצית, והשמדות הם רמז לכניסת המרחץ, כן? שנמצאים במקום שאין אין, 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 בגלות, ערומים מהמצוות, כמו בבית המרחץ, שהוא כמו חמה מנרתיקה שעתיד הקדוש ברוך הוא להוציא לאומות העולם. ואז פתאום נמצאים מצב, השמש זורחת, ואיך מתמודדים, ואין נסתר מחמתו. איך מתמודדים במצב שאין לנו מצוות שיגנו עלינו? אומר דוד המלך, הוא רואה את עצמו נכנס למרחץ, הוא רואה את עם ישראל מתמודד במצב שהוא לא יכול לקיים מצוות, ואף על פי שהיו גוזרים עליהם שלא יעסקו בתורה ולא יניחו תפילין וציצית, היו שמחים כשהיו רואים מצוות מילה שבבשרם, שאי אפשר לכל המלכים להסירה. ובכוח מצוות מילה שנשארה בהם, עד שבכוח זאת המצווה שיש בשם השם, היו מניחים השם בראשם. הם מניחים את השם בראשם, ואומרים זה כלי ואמבהו, והיו מוסרים עצמם על קדושת השם. על ידי הברית מילה שנשארה כשאין שום דבר אחר. וכל זה ראה דוד ברוח הקודש העתיד להיות, כל מה שהראה להוות סימן לבנים, וכמו שראה דוד שהוא היה מלך, ועם כל זה נכנס למרחץ. ומצבים בחיים שלו ממקומות מסוכנים, בחוז אותו פלישתים בגת, מזכיר לדוד ביותו במערה, נכון? זה לא מקומות פשוטים, זה לא מצבים פשוטים, לא במקומות אחרים, שאולי ברוב חסידותו, לפי מה שקרה לו והייסורים שלו, הוא לא היה יכול לקיים את המצוות כמו שצריך, והיה נראה לו שהוא היה ערום בלי לבוש, כי הוא לא יכול לקיים את המצוות, והיה מתעצב. ואחר כך כשהיה מסתכל במילה שהיא מצווה גדולה, שקולה כנגד כל המצוות, כמו שבנדורים למד בייסמד א', אז היה דבק בשם השם בסיבתה, היה שמח ואמר שירה עליה על מצוות ברית מילה, ובזה לימד לבניו, כשיראו עצמם בצרה ובגלות בעת השמדות, ויהיו בטלים מן המצוות שלא יניחום לקיימם, שיתנחמו במילה שבבשרם ויחזיקו בה, כי היא שקולה כנגד כל המצוות, ובה יהיו מלובשים. בגדים וכיסוי מצווה ולא יהיו ערומים כאדם ואשתו. טוב, אז זה בעצם כל הרעיון הכללי שאשכול הכופר הוא מדבר פה, זה בת לחסות תחת כנפה, והכנפיים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, מגן עלינו, שומר עלינו, הם כנפי הבגד של המצווה, כמו שאנחנו רואים בסוכה, כמו שאנחנו רואים בציצית, ולפעמים אין לנו סוכה וציצית, אז יש לנו את ברית מילה, שגם היא חלק מהלבוש וההגנה שיש לכל אחד מישראל. ולכן צוותה תורה, אגב, זה עניין עמוק שצריך לדבר עליו אולי בנפרד, גם בנשים יש את כל הבחינות האלה, גם בחינה של ציצית וגם בחינה של ברית מילה. באמת, נצטרך לדבר על זה בנפרד, זה גם לא כל כך קשור לנושא שלנו עכשיו, אבל יש פה, יש גם השמירת הברית עם הקדוש ברוך הוא נעשית גם על ידי האיש וגם על ידי האישה. טוב, לא, אני לא מסביר את זה כעת, אבל בלי נדר, בהזדמנות נקווה שיהיה. ולכן, צוותה התורה, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, ואמר, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, להורות שזה המלבוש ולבוש מצווה מועיל להם ולנפשם, וזהו, ועשו להם ציצית, יעשו את זה בשביל עצמם, לעצמם, לתועלתם, הם ירוויחו מזה. להם יעשו ציצית, על כנפי בגדיהם, המצווה היא תהיה כנפיים שלהם, היא תהיה בגד בשבילם, בעניין שזה המלבוש יחסה עליהם בעת צרתם. יש במדרש גדולה ציצית שמצילה מהמיטה, שהרי שאול היה רודף אחרי דוד המלך, והיה מותר לדוד להורגו, אלא שהיה זהיר בציצית, וזה מה שהציל את שאול המלך. כי זה המלבוש מחסה עליהם בעת צרתם, בסיבת שם השם הרמוז בו, בארבע קריחות. הוא אומר, יש הרי את הקריחות שבציצית, והקשרים שבציצית, וחמישה חומשי תורה כנגד חמישה קשרים. כן, חמישה, אז אומר יש ככה, יש שם השם הרמוז בו בארבע כיחות, חמישה חומשי תורה כנגד חמישה קשרים, זה כתוב גם בזוהר, שבחלק ג' ריש חפחת, אי קשרים לקובל חמישה חומשי תורה, ולכן אמר ונתנו על ציצית הכנף, שזה רמז על כנף השכינה, שהוא מכסה על כל העולם, חופף, שומר, מגן, מסתיר את כל העולם, כמו שנאמר בכאן, אשר בת לחסות תחת כנפיו, האדם על ידי מצוות ציצית, כסותך אשר תכסה בה, הוא יוצר לעצמו את ההגנה הזאת, ועשו להם ציצית, שיעשו לעצמם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, כל הדורות מה שיעברו יהיה להם את ההגנה של הציצית לעצמם, לתועלתם יהיה להם תועלת על כנפי בגדיהם, זה יעשה להם כנפיים לשמר בכנפיים, בגדים זה מלבוש שיגן עליהם בעצרתם, בכוח שם השם הרמוז בציצית, חמישה חומשי תורה שרמוזים בציצית, וכן פתיל תחלת, רמז לשם השם שהוא חוט השני, המקשר ומייחד כל הדברים, כמו שברשתי במקומו והרחנו לבאר את זה שם, ולכן תמצא שעכשיו שאין לנו תחלת, אז עדיין אנחנו עושים את הקריחות והקשירות, חוט אחד בציצית משאירים, מניחים, יותר ארוך מאחרים, לעשות בו הקריחות ולקשר כל שאר הפתילים עמו, רמז לשם אחד שהוא גדול ונורא מאוד, המייחד ומקשר כל הדברים, ולכן אמר בו, לכן דווקא במצוות ציצית נאמר, וזכרתם את כל מצוות השם, למה? לפי שציצית עולה תפריש, כן? עם שתי יהודים. ושמונה חוטים וחמישה קשרים הם ביחד תרייג. וכן יש בו חמישה קשרים כנגד חמישה חומשי תורה, ו32 חוטים כנגד 32 נתיבות חוכמה. גם זה ערכנו שם בשיעור הקודם על הצרור המור. שהם, אומר, 32 נתיבות חוכמה, 22 אותיות ו10 ספירות שהם כנגד 10 הדיברות. זה לא שנה זויר, בחלק א' קוף ד' עומד בייס, למד בייס נסיב איזה חוף ב' אותיות ו10 ספירות, שהם כנגד 10 הדיברות, והם שמו של הקדוש ברוך הוא, וכל אלה מרומזים בציצית, וזהו, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, לרמוז לשם השם, שהוא הכנף המכסה על הכל ונותן להם קיום, באופן שהמצוות הם כיסוי ומגן על האדם לחסות מערומיו. אז זה הכיסוי שיש לאדם בכוח המצווה של ציצית, שהיא המצווה של הכנפיים, והיא קיימת, היא בעצם ציצית היא עיקרה של כל המצוות כולם, היא שקולה כנגד כל המצוות כולם, היא עיקר המצוות כולם, כי היא מגלה את הכוח של מצוות להיות כנף, להיות שמירה, להיות בגד, להיות כיסוי, כסות, תחסה בה לאדם בכל מצב שהוא. ממשיך הרב אשכול הכופר ואומר, ולכן אנחנו קוראים ביום כיפור פרשת הריות, נכון? ביום כיפור במנחה, אומר לרמוז, שלא יגלה השם ערוותנו, את הרעיון הזה כותב תוספות במגילה, בלמד א' עמוד א', שם כתוב שקוראים ביום כיפור את עריות במנחה, אז כתוב תוספות שם במדרש, יש שלכך קוראים בעריות, לפי שישראל עושים רמז לקדוש ברוך הוא, שכשם שהזהיר אותם שלא לגלות ערווה, כך לא תגלה ערוותם בעוונותם. הקדוש ברוך הוא גם לא יגלה, יחסם מערומינו בכוח הכפרה ומצוות היום. דיברנו על זה גם בשיעור למה מתעטפים בתלית ביום כיפור, שאחת הסיבות, מה שרב צודק כותב, זה שכשהקדוש ברוך הוא מכסה אותנו עם התלית, אז זה גם לא מגלה את העבירות שלנו ואת מה שעשינו. וכוח התורה וכוח הכפרה וכוח מצוות היום ובכוח התורה שאנו עוסקים בה שמחסר ערוותנו, למה נמשלה התורה למים? נאמר לך, מה מים מכסים ערוותו של אדם? אף התורה מכסה ערוותו של אדם. הביטוי הזה בלשון הזאת לא נמצא בדיוק כך במדרש. במדרש לציינו זה כתוב, למה מים מכסים ערוותו של ים? זאת אומרת, הם מכסים את החור שיש בים, שבלי זה היה ריק, היה פה בור. אבל בשיר השירים, בכתב יד, הם מביאים פה בהערות בעוז והדר, הנוסח גם, מכסים ערוותו של אדם. כן, זה אדם שנמצא, צריך לקרוא קריאת שמע, והוא לא יכול לעלות מהמים ולהתכסות, אז הוא מתכסה במים וקורא. אז מה תורה נמשלה למים? מה המים מכסים ערוותו של אדם? אף התורה מכסה ערוותו של אדם. כוח המצוות הם הבגד, הכסות של האדם. אבל מי שאין לו מצווה, הוא כמו ערום. ולזאת הסיבה נאמר בעבירה ולא יגלה כנף אביו. אומר הרב אשכול הכופר, אומר לפי שהבן לא נברא אלא לחסות ערוות האב. אומר, לבן יש תפקיד לחסות ולחפר על העבירות של הבן, של אבא שלו. ברא מזכה אבא, אבא לא מזכה ברא, כמו רב סנהדרין קוף דלת עמד בייס, קוף דלת עמד א', ואין מידי מציל, אין אברהם מציל את ישמעאל, אין יצחק מציל את עשיו, אבל בן מציל את אבא שלו. ולהיות לו כיסוי של מצווה ולהוציאו, הבן מוציא את אבא שלו מעונש של גיהנום, כמוזכר ברבי יוסי הפקולי, הסיפור בזוהר חדש, חלק ב' מבית עמוד א', כל הסיפור שפקולי, אפיקולי, הוא הוציא את אבא שלו מהגיהנום, כשהבן התחיל להגיד קדיש וברכו ואומן יש מרבה, אז הוא מוציא את אבא שלו מהגיהנום, וכך גם קרה עם רבי עקיבא, כמו שכתוב שם באריכות, וזה מפורש בתורה בעניין נוח, כן? הבן הרשע, חם, אבי כנען, גילה כנף אביו, ושם ויפת, כיסו את ערוות אביהם. ויקח שם ויפת את הסמלה, נכון? וזה רמז לכיסוי של מצווה, שלקחו על שם, לקחו על עצמם כיסוי, מצווה לחסות את אבא שלהם, ויחסו את ערוות אביהם. מדייק הרב צרור המור ואומר, ולכן איזה מצווה הם זכו? עד שלזה אמרו, שזכה שם לתלית של מצווה. הוא זכה לתלית של מצווה, נכון? לזה, ברשס, רב ושם, זכה שם לתלית של מצווה, כי הוא כיסה את ערוות אביו. זאת אומרת ככה, יש מצב של גילוי, של ערום, של ערווה, של מצב שהוא לא טוב. יש מצב לחסות את הערווה, להסתיר, לקחת את הסמלה, להגיע לכיסוי של מצווה, והסמל והזכות של כיסוי של מצווה, זה תלית של מצווה, זה הכיסוי של מצווה, זאת מצווה ציצית, כמפי בגדיהם, אשר תחסה בה. יפת גם זכה, שלא נשרפו בגדיו במפלת סנחריב, או שם במדרש כתוב שתן לגוג מקום שם קבר בישראל, כדכתיב ותחת כבודו יקד יקוד כי יקוד אש, ולכן במפלת סנחריב הם כולם נשרפו, אבל זה תנחומה פרשת צו, הם כולם נשרפו אבל שרף אותם מבחוץ, והם נשארו מבחוץ תחת כבודו. הכבודו, הכבוד של האדם זה הבגד שלו, הכסות שלו, אבל הקדוש ברוך הוא השאיר להם את הבגדים, כי היו בניו של שם, שנאמר בני של שם עילם ואשור, אמר הקדוש ברוך הוא, חייב אני לשם אביהם שנטלו בגדיהם וכיסו ערוות אביהם, שנאמר ויקח שם ויפת את הסמלה, לפיכך הניח הקדוש ברוך הוא את בגדיהם ושרף את גופם. וביפת כתוב גם כן שזכו לקבורה, כן? ביום הוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל, אמר הקדוש ברוך הוא ליפת, נתן לו פילבה, פיבלה זה נקרא בלשון המדרש, כאילו בגד מקושט, זה לא ברמה ששם מקבל, כי הוא היה עיקר במצווה, ולא, כמו שכבר דיברנו על זה. לסיבת זה, המצוות הן כמו כיסוי ומגן על האדם. ובפרט מצווה ציצית, שיחת מכנפי השכינה כאומרו על ציצית הכנף, לחסות מערומיו ולתת לו כבוד ומעלה, כאומרם זל, אמר רבי שמעון, כמו שהגמרא בשבת למדת המודלת, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל הזעיר במצווה ציצית זוכה שמשמשים אותו 2,800 עבדים, דכתיב אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים בכנף איש יהודי. לשונות הגויים כמה יש? 70 לשונות. 10 פעמים 70, 10 אנשים, אז הם 700, אלו ה-700 יחזיקו בכנף אחד. בציצית יש 4 כנפות, 4 פעמים 700 זה 2,800, כמו שהגמרא אומרת. שכר תלית של מצווה, שהוא מלבוש כבוד, זוכה שישמשו כל אלו העבדים ויתנו לו כבוד. בכנף איש יהודי, רמז לכנף השכינה שמחסה, שומר, עדיין ידו נטויה עלינו, שומר על עם ישראל בגלותם. וכשיראו אומות העולם שישראל נגאלים ויוצאים מהגלות, מגלותם ומשפלותם, בכוח המצוות, ויגיע יום שהגויים יראו שמה ששמר על עם ישראל כל הזמן, ושהעם ישראל יוצאים מהגלות הנוראה ובאים לגאולה, יוצאים מהשפלות ובאים לגדולה, זה בכוח המצוות, הם גם ירצו מצוות, הם יחזיקו במצוות ויעשו אותם. כשהם יחזיקו במצוות, זה נקרא שהם יתפסו בכנף איש יהודי. הם יתפסו במצווה ציצית. יכול להיות שבפועל זה יהיה במצווה ציצית, אבל הרעיון של זה יהיה לא רק מצווה ציצית, זה מצוות השם. זה מה שיתפסו. הסמל של מצוות השם זה מצווה ציצית. יחזיקו במצוות ויעשו אותם ויהיו עבדים לישראל. אחר שראו שהשם אלוקיהם לא עזבם ולא יעזבם, בעבור שמו הגדול הכלול במצווה הזו של 4 כנפיים, כי נכתיבו זכרתם את כל מצוות השם. אומר, הם רואים שהקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל. החידוש הנפלא הזה, שהקדוש ברוך הוא עדיין שומר על עמו ישראל כל כך הרבה שנים. למה? בזכות מה? בזכות מצווה ציצית, שמסמלת את כל מצוות השם. אז הם ירצו לתפוס גם הם במצוות הציצית. כך מסביר הרב צרור המור, אומר, וזאת הברכה באה לישראל בסיבת ברכת נוח הצדיק. אחרי ששם הצדיק קיים את המצווה של עטיפה לחסות ערוות אביו, קילל את כנען שיהיה עבד עבדים לאחיו, ואמר, ברוך השם אלוקי שם שציווה לו להתעטף בציצית. הוא ציווה לו להתעטף בציצית, ולסיבת זה, בגלל זה יתגלגל, שיבוא זמן, שהיא כנען עבד למו, זוכה שמשמשים לו 2,800 עבדים. לפי שעיקר כל זה יהיה בזמן העתיד, כן, בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים, אז הוא אומר שעל זמן העתיד יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם, שזה מדבר על הבית השלישי, שאז הקדוש ברוך הוא ישכון, והיא כנען עבד למו, מי שהוא לבוש מכנף השכינה, זוכה בעולם הזה ובעולם הבא. מעניין לציין שיש ספר משיבת נפש, חיבר אחד מסוף תקופת הראשונים, והוא מספר שם שאמר לו הגמון אחד. זאת אומרת, מה שגוי אחד אמר לו מעניין, אבל אם אחד הראשון מביא את זה, אז זה כן מעניין. הוא מספר שאמר לו גוי אחד, שאתה יודע למה אתם כל כך סובלים, ככה הוא אומר, כן, למה אתם כל כך סובלים? הוא אומר לו, בגלל ש... נכון ירושלים, הוציאו את זה, משיבת נפש. אז הוא אומר, אתם יודעים למה אתם... נראה לי פרשת שמות, אני לא ראיתי את זה עכשיו, נראה לי פרשת שמות. הוא אומר, למה אתם כל כך סובלים? בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שאתם תראו אחרת מהגויים. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לכם מצווה ציצית, שאתם תתעטפו בציצית, ויהיה הציציות בכל מקום, וכל מקום שאתם רואים יראו שאתם יהודים. אתם אבל לא עושים את זה, ומורידים את הציצית, מחביאים את הציצית, לא הולכים עם ציצית, אז הקדוש ברוך הוא נותן כל מיני שילבשו איזה כובע משולש, או כל מיני גזרות שנגזרו על היהודים, אז על כל מיני בגדים מסוימים שיבליטו וידגישו את זה שהם יהודים והם שונים. כך אמר אותו הגמון, אותו כומר למשיבת נפש, והוא באמת מביא את הדברים כדברים נכונים. זאת אומרת, יש פה משהו שכשהגויים רואים אותנו מקיימים את המצווה, ורואים את ההישרדות של עם ישראל, ואת החידוש הזה שהקדוש ברוך הוא לא עזבם ולא יעזבם, הם גם ירצו לתפוס בכוח הזה של המצווה, את המצווה הזאת של ציצית. על זה אמר כאן ברות, אשר באת לחסות תחת כנפיו, יש לך מה לחסות. היא באה ממשפחה לא הכי מכובדת, משפחת מאה מעגלון מלך מאב. אבל עכשיו היא כיסתה את עצמה בכנף השכינה, הוד והדר לבושה. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. לעגו לה שהיא מואביה, אבל היא תשחק ליום אחרון. כמו שהיה הסיפור עם דואג ושאול, כן, הוא שואל, בן מי זה האלם? אם היא פרץ, תחסיתי מלוכה, אם היא זרח אדם גדול, הוא אומר לו דואג עד שאתה שואל עליו אם הוא ראוי למלוכה, שאל על משפחתו, הוא בא מרות המואביה. הוא לא היה יודע שנתחדשה הלכה המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, כמו רבי יבמות, אין ובמות ב'. ותשחק ליום אחרון, היא לועגת, היא שוחקת מהם. רמז שבכיסוי המצווה על כנף השכינה, זכתה ליום אחרון של עולם הבא. וכל זה רמז על ישראל המתעטפים במצווה. כל מי שמתעטף במצווה של ציצית, זוכה לעוז והדר לבושה. הוא זוכה ליום אחרון לצחוק. זה לא פשוט לצחוק ביום אחרון. כולם מגיעים ליום האחרון הזה. השאלה היא איך. השאלה אם מגיעים לקצה, מסתובבים אחורה עם חיוך על הפנים, או לא. והדבר הזה, המצווה הזאת, העיטוף הזה של ציצית ישראל המתעטפים במצווה, נותן את הכוח של עוז והדר לבושה. לבוש של עוז והדר, לבוש הגנה. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. הם ניצלים מהפורענות. חזל דורשים, כן? גיהנום של שלג מלאכים בת השלג בצלמון. כי כל ביתה לבוש שנים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אל תקרא שנים, בתנחומה, אל תקרא שנים אל השניים, מצוות כפולות, תפילין, ציצית, מזוזה, מעקה. אבל מסיבת זה הלבוש, שהוא מלבוש השכינה, הם לא פוחדים ממידת הדין, הם לא יראים משלג. לפי שכנף השכינה מגין באדם, וזה אשר בת לחסות תחת כנפיו, תחת כנפי השכינה, שהוא הכיסוי האמיתי. אני אקצר, והוא ממשיך ומסביר לפי זה את לשון המדרש. יש במדרש אשר בת לחסות תחת כנפיו, אמר רב אבין, שמענו שיש כנפיים לארץ, שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו, כנפיים לשמש, בשמש מרפר בכנפיה, כנפיים לחיות וכל כנפי החיות, כנפיים לשחר, עשה כנפי שחר. יצר יש הרבה סוגי כנפיים, כנפיים שונות מסוגים שונים. הוא אומר, וכל הכנפיים האלה, הוא אומר, בואו ראה כמה גדול זכרן של גולמלי חסדים, שאין חוסים, לא בצילו של שחר, ולא בצילה של שמש, ולא בצילה של ארץ, ולא בצל כוכבים, ולא בצל חיות ושרפים. ואיכן חוסים? בצילו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, מה יקר חסדך אלוקים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. מה הרמז בזה? הוא אומר, יש בני אדם ש... הם רצים אחרי תענוגות ותאוות העולם הזה. והם חושבים שיש כנפיים לשחר. בלילה הם קשורים, הם לא יכולים לעשות. אבל בבוקר הם יעשו והם יצליחו. הם חולמים על כנפי השחר. בא, יבוא הבוקר, יבוא השחר. הם שמחים להתפשט בעולם ולעשות את מה שהם רוצים. גם אם זה דברים רעים. יש אחרים שחושבים שיש כנפיים לשמש, שעל די השמש הם יצליחו. יש כאלה שחושבים שיש כנפיים להציל מהרע, ואפילו עושים אותו לאליל, את השמש, כן? יש אחרים חושבים שיש כנפיים לארץ. מה, ירוקה, רחבה, נטוס, ניסה, מתענג בתענוגים, רחבה ונסבה למעלה, כן? נתענג בעולם הזה. אחרים חושבים שכל זה הבל, ואין בהם כוח להרע ולעיתים. מה פתאום? שמיים, שמש זה כלום, ארץ זה כלום, שחר ובוקר זה כלום, שום דבר כלום. אבל מה כן? לא, אפשר קרובים, שרפים, קרובים אל השם. הם רוצים, אני אדייק את הלשון שלו, ראוי להם להשיג טובות העולם, לשום אמצעים בינם לבין אלוקיהם, כמו הקרובים והשרפים שהם קרובים אל השם. ועל זה הזהירה התורה, לא תעשו איתי אלוהי חסב ואלוהי זהב, שיהיו שותפים או אמצעים. בא להזהיר על הקרובים, כמו שאומרים חז"ל, שאמרו כנפיים לקרובים, כנפיים לשרפים. יש כאלה שמייחסים כוח או קדושה לקרובים, לשרפים, ואינו כן, אין להם כנפיים. שום דבר בעולם לא יכול להגן על האדם, להסתיר אותו, לרומם אותו, אלא מה שהושפע להם מכנף השם, זה העניין של ציצית. נכון? כמו שדיברנו בעניין הקודם, זה הפתיל תחלת בא לרמז. ולכן, אבל לא שיש, יש להם כוח, אבל מה שהקדוש ברוך הוא נותן להם, אבל אין להם כנפיים. אומר רב אבין, שמענו שיש כנפיים לשחר. נראה ששמענו ומבינים, כן, שיש כנפיים לשחר, ויש כנפיים לשמש ולארץ. הוא אומר, זה לא נכון. אין להם מצד עצמם כלום. רק מצד כנף השם והשפעתו. הקרובים שיש להם יותר קשר עם השם, יותר דיבוק עם השם, יש להם כל כנפיהם, אבל לא את הכנף עצמו. הצדיקים מכירים את יכולת השם ומציאותו, ושכל הדברים אין להם קיום מצד עצמם, אלא מצד מה שהשם שופע בהם, משפיע עליהם. לכן הם לא חוסים, לא בצל השחר, ולא בצל השמש, ולא בצל הארץ, ולא בצל הקרובים והשרפים. כמה שהם גדולים וקדושים, בצל מי הם חוסים? בצל השם, שהוא הכנף האמיתי. בואו ראה כמה גדול כוחם של גומלי חסדים. הם לא חוסים בצל שחר, איכן חוסים? בצילו של הקדוש ברוך הוא. מה, זה חידוש? אדם סומך על הקדוש ברוך הוא ולא על איזה שקר והבל? על שמיים כעשן נמלחו וארץ כבגד תבלה? הם היובדו ואתה תעמוד? מה שווה חזה על הצדיקים? רק הוא אומר שבועז גומל חסד עם רות, אומר בואי תראי, הם לא חוסים בצל הארץ, הם לא מחפשים, הם מוכנים להפקיר מעצמם בשביל הקדוש ברוך הוא. הם סומכים על הקדוש ברוך הוא ומפקירים את השמיים ואת הארץ. אומר, יש פה עוד דבר, הוא אומר, יש לפעמים לצדיקים צריכים לחכות זמן, עד שהם רואים את השכר שלהם מגיע. והצדיקים יש להם את הכוח להמתין ולדעת ששום דבר לא קורה, כתפוח בעצי היער, כן דודי בן הבנים, יש צל מועט, ובכל זאת בצילו חימדתי וישבתי. זה לא יגיע השכר מיד, אבל בת לחסות תחת כנפיו, בת לחסות תחת כנפיו, להידבק עם עם ישראל, ויהי אגרח שלימה לאלמה דעתי, דעתת להתגיירה, ולהתכסה יתחות תלל שכינת יקרי, ובהזכותה תשתזיבי מדין גהנום, למהווה חולקך עם שרה ורבקה ורחל ולאה. זה מה שאמרנו, אומר אשכול הכופר, שהמצוות הם כיסוי על האדם, להגן עליו מהפורנות של גיהנום, כיסוי של כבוד השכינה, להתגיירה ולהתכסיה, תחות תלל שכינת יקרי. היה בה את ערוות דבר של מואב, אבל היא כיסתה את זה כשהיא קיבלה את התורה, כמו ציצית שנקראת כנף ותינצל מדינה של גיהנום, בת לחסות תחת כנפי השכינה, להציל את עצמה מהדליקה, להיות חלקה עם שרה, רבקה, רחל ולאה.